אז כאמור, היום הדיון החסר תקדים, 15 שופטים, מעולם לא היה הרכב כזה שהתכנס בבת אחת, לא יודע אם יש אולם שמכיל את כל ה-15 שופטים, מיד נבדוק את זה. שניים איתנו, עורכי הדין, רוני פלוך וקובי סודרי, שלום לכם, בוקר טוב.
בוקר אור.
שלום, בוקר טוב, דוד. שכרו אולם שמחות בשביל הרכב כזה מורחב?
לא, יש אולם מספיק גדול. שופטים קצת הצטופפו, אבל יש אולם מספיק גדול.
טוב. לאן זה הולך?
אני חושב בצלל שצריכה להיות עם שכרו אולם שמחות לרגע של השמחה של אחרי פסק הדין, שסימנו את המטרה מראש, ועכשיו הולכים לראות את החטא.
נראה לך שזה הולך לשם, לסימון מטרה מראש? הרי לא יהיה פסק דין היום. אז מה?
לא, אמרתי שיהיה, הם שכרו אולם שמחות לרגע שאחרי פסק הדין, לא היום. מתי שיהיה פסק הדין? הם צריכים לשמוח.
אז אני מתקן, אולם אירועים ולא אולם שמחות. עכשיו, לאן זה הולך? בוא ננסה, איך נאמר את זה? לא לנחש, אלא להציג את האפשרויות שיש לנו. אין הרבה אופציות, או פסילה, או דחייה, או לכו לתקן את זה מחדש. נראה לי שאלה שלושת האופציות שקיימות בפני שופט, כשעותרים נגד חוק. לאן זה הולך?
ממי אתה רוצה לשמוע ראשון?
בוא, תתחיל אתה, שאלת, הנה התפרצת, קובי.
תשמע, אז אני חושב שקודם כל יש שאלה ראשונית עקרונית, האם יכולים להתערב, לא אם צריך להתערב, אלא אם יכולים להתערב. צריך לזכור שאחת הטענות המרכזיות של הממשלה בעניין הזה באה ואומרת, בית המשפט לא יכול בכלל להתערב. ואז בכלל כל האפשרויות האחרות...
זה חלק מהאופציות של השופטים גם כן, שהם יכולים לבוא ולומר, אין לנו סמכות להתערב, לכן לא נתערב. הם לא ידחו את העתירה מעילה אחרת. זאת תהיה העילה העיקרית אם הם ידחו את העתירה.
רגע, אז לכן, לא, זה לא מדויק. השאלה הראשונה שהם שואלים את עצמם זה, האם אנחנו יכולים להתערב? דרך אגב, אנחנו כבר קיבלנו למעשה מענה משפטי לזה בעבר, שבית המשפט העליון כבר אמר יותר מפעם אחת, במקרים מאוד חריגים ומאוד קיצוניים, ישנה אפשרות להתערב בחוקי יסוד. השאלה השנייה, היותר משמעותית, תהיה האם צריך במקרה הזה להתערב. ואם התשובה עליה היא כן, השאלה תהיה איך להתערב. ואז האפשרויות שנתת הן בהחלט אפשרויות הגיוניות. יחד עם זאת, צריך לזכור שייתכן שבין הזמן של הדיון היום לזמן שבו תצטרך להתקבל החלטה, יכולים להיות כל מיני שינויים, ותקרא להם פוליטיים, תקרא להם חקיקתיים, שיגרמו לכך שהעתירה לא תצטרך להגיע לכדי פסק דין.
רוני.
תראה, אני חושב שאנחנו אפילו קופצים מדי קדימה. במשטר, ואני אגדיר אותו בכוונה ככה, שהוא לא דיקטטורי, כי אנחנו לא נמצאים כרגע במשטר דמוקרטי, סימן קריאה, השאלה קודם כל, למי יש סמכות? למי יש סמכות? כל זמן שאין לך סמכות, אין לך בכלל סמכות, זה לא עובד מה יש לאו, מה אין לאו. לבית משפט, בכל סוג של...
כלומר, אתה מציפית שכשהוגשה העתירה הזו, השופט התורן שקיבל אותה היה אומר, אין לנו סמכות, לכו מכאן, זורק אותה מכל המדרגות על ההחלטה הראשונית?
אני מדבר רידי שוטפת, אז אני אענה לך, ביג טיים, ביג טיים, לגמרי. אין שאלה בכלל. אין לי סמכות בכלל לגעת בזה.
אבל אתה שוכח דבר אחד, שהמערכת המשפט נמצאת פה בתוך האירוע הזה כחלק מהאירוע, כחלק מכל מה שקורה בחברה הישראלית. הם לא יכולים לעשות את זה. גם הם חוששים, גם הם אולי פוחדים מהמחאה
של... רגע, רגע, רגע. אז הדבר החוקי, הדבר ההוגן, הדבר הנכון, היה לבוא ולומר, אין לנו סמכות. יש לנו הרבה דעות. אנחנו חושבים שזה אסון, אנחנו חושבים שזה כן טוב, זה לא טוב, זה לא משנה מה. אין לנו סמכות. עכשיו בוא נמשיך. בוא נגיד שיש סמכות. בוא נגיד שיש סמכות. עורך דין קובי סודרי, שהוא יותר, מה שנקרא, יותר מנוסה ובתיק ממני, יכול להגיד לך, אתה מתחיל לבחון את זה במספר מבחנים מצטברים. איזו פגיעה הייתה, האם הייתה פגיעה, זה בסוף, אתה קודם כל בודק, האם ההליך נעשה נכון. עכשיו, ההליך נעשה במדויק, כמו שצריך, עשו אותו עם פינצטה. אף אחד לא יכול לבוא להגיד שהיה פה בעיה בהליך. עכשיו צריך להבין לכל מאזין של רדיו קול חי כרגע שיבין. מהם מהותם ותכליתם של בחירות? אני כאזרח הולך לקלפי, וזה מה שנקרא שלטון הרוב, ובא ואומר בהכרעה דמוקרטית, אני רוצה שאת הדעות שלי יבטא הנציג שלי בפרלמנט. וכן, ואם הדעות שלי שאני רוצה שיתנו תקציב לחתולים, אז יתנו תקציב לחתולים. ואם הדעות שלי הם כאלה, הם כאלה. עכשיו, יש פה קבוצת אנשים שמרגישה יותר חכמה, יותר אינטליגנטית, יותר משכילה, יותר מעורבת בין העמים, שאומרת נכון, יש פה בעם רוב, אבל אנחנו נחליט לרוב הזה מה טוב, מה לא טוב. יכול להיות שהם מבינים, גם אני כהורה, יש לי יותר ילדים, אני במיעוט בבית, אבל אני מחליט בינתיים, אוקיי? אבל השאלה אם יש לך סמכות, כי זאת לולאה בלתי מסתיימת, כל מה שבית משפט הוקם, הוא הוקם סביב חוק מסוים, שאותו פרלמנט העניק לו את הסמכות ואת הכוח. והוא לוקח את הכוח ואת הסמכות וחוסר הסמכות, וכרגע מה שנקרא, וכולנו שוכרים את הפתגם, הגולם קם על יוצרו. פעם צריך להסביר מה זה הגולם קם על יוצרו. הגולם קם על יוצרו. זה מה שקורה פה, אני טועה קובי.
מההתחלה עד הסוף.
למה?
חוץ מזה, מלבד, לא עשית שום שגיאה לשונית או תחבירית, אבל בתוכן שגית מהמילה הראשונה עד המילה האחרונה.
למה? אתה חושב שבית המשפט למה? יכול להתערב בחוק יסוד?
אני אסביר לך למה, כי אני מניח שיש מאזינים שמקשיבים ועוד עלולים להאמין לדברים שהם שומעו פה. אחד, מדינת ישראל כרגע היא לגמרי מדינה דמוקרטית. השינוי שעשו בחוק יסוד השפיטה, שבו מבקשים לצמצם את יכולת ההתערבות של בית המשפט, היא השינוי הדרמטי שמבקשים לעשות כאן במבנה הדמוקרטי.
מה לא דמוקרטי? מה פוגע בדמוקרטיה?
בצלל, אני, תאמין לי, אני הקשבתי קשב רב, אני...
אוקיי, אוקיי, אני אשאל את השאלה עוד מעט, לא אבטר לך, כן.
לא, אל תדאג, אני מקווה שאני אתן לך תשובה בלי שתשאל את השאלה.
אוקיי.
עכשיו צריך להבין, נכון, אנשים הולכים לבחירות, אבל אנשים הולכים לבחירות שבמסגרתן, לכל היותר משנים סדרי עדיפויות, לא משנים צביונה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית.
אז מי כן יכול לשנות אם הוא חושב שצריך לשנות? מי סמכותו?
לא את המבנה המשטרי של המדינה.
מי כן יכול לשנות? השופטים כן יכולים לשנות?
אף אחד לא יכול.
אבל השופטים שינו את זה, אהרון ברק שינה את זה במרוצת השנים.
אהרון ברק ממש לא שינה את זה.
מה אתה אומר?
וזה עוד שקר גס בעניין הזה. אהרון ברק לא שינה את זה.
חוקי היסוד שחוקקו במחשך הלילה לפני ב-95 ו-6 לא היו מה אף אחד?
אף אחד לא שינה בחשכת הליל, וחוקי היסוד שעליהם אתה מדבר הם חוקי יסוד שקיבלו רוב גדול מאוד בכנסת.
מה זה גדול? 30 מול 16?
זה היה בהצבעה בפעם הראשונה, ואחר כך כשתקנו אותו הצביעו בעדו 67 חברי כנסת מכל סיעות הבית. אבל אני רגע רוצה לחזור לדברים שאמרתי קודם. כשאתה מגיע לבחירות, אתה מצביע על שינוי סדר עדיפויות. זאת אומרת, נכון, אתה יכול, יש ממשלה אחת שתגיד שהיא רוצה לתת יותר תקציב לחתולים, ויש ממשלה אחרת שתגיד שהיא רוצה לתת יותר תקציב למצלמות בגני ילדים. כל זה בתוך המסגרת המשטרית. אבל לא יכולה להיות שום קואליציה, משום סוג שהוא, משום צד של המפה, שתבוא ותחליט אחרי הבחירות לשנות את המבנה של המדינה ואת האופי שלה. בדיוק כמו שלא יכולה להיות קואליציה שרחמנה לצלן תקום ותגיד, אנחנו מבטלים את ייחודיות יום השבת. אנחנו נעשה חוק יסוד שבא ואומר, תקשיבו, יש כאן מספיק אזרחים שהם גם חילוניים וגם לא יהודים, ואנחנו לא חושבים שאל השבת צריך להיות שום ייחודיות, ויש לנו רוב בכנסת. ואנחנו קובעים את זה בחוק יסוד, ושום...
אבל אתה לוקח, טיעון, אתה לוקח דוגמה דמגוגית שלא תקרה ולא תתרחש, כי אין כוונה לאף אחד לעשות דבר כזה. ואגב, ואם מישהו היה חושב לעשות דבר כזה, סמכותו המלאה ברוב של חברי כנסת, כמו תיקון של כל דבר, לשנות את זה. הטיעון הזה, החדש, שנייה, הטיעון החדש הזה, שאין לכנסת סמכות לשנות מבנה של מדינה, הוא טיעון חסר בסיס. איפה זה כתוב? אז מה אתה אומר את זה?
אז מה זאת אומרת? אתה מסכים איתי שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית?
כן, אבל אני שואל אותך במקור, איפה כתוב שאסור לכנסת לחוקק חוק כזה? מי קבע?
זאת אומרת שמה שאתה אומר לי, שהכנסת יכולה עכשיו לדוגמה לחוקק חוק, שאנחנו עוברים לשיטה מלוכנית.
תיאורטית כן, בוא, שנינו יודעים, שלושתנו יודעים שזה לא יקרה, תיאורטית כן.
למה לא? תכף אתה תגיד לי שזה לא סופיר. אל תשתמש על זה.
אני לא נכנס לא, אבל תיאורטית כן, היא יכולה להחליט.
באמת? ונראה לך שזה מתקבל על הדעת.
לא מתקבל על הדעת, מסכים.
יפה, ובדיוק, מצוין. ובדיוק על מנת למנוע את הדברים הבלתי הגיוניים האלה, הקיצוניים, הקיצוני.
מה הקיצוני בתיקון, בתיקון עילת הסבירות? תסביר.
אז אני אגיד לך מה. ברגע שאתה מגביל את יכולת הביקורת של בית המשפט העליון,
כשיש לו עוד הרבה עילות, כן.
עכשיו תגיד לי, מה זאת אומרת יש לה הרבה עילות? איפה כתוב שיש לה עוד הרבה עילות? בפסיקה, נכון?
בוא, אני לא עורך דין, אבל רוני פלוך בטח ידע לומר לי את רשימת העילות שהשופטים יכולים לפסול לפיהם, לא לפסול, לקבל החלטות.
קודם כל, הנימוק הזה שאתה נתת, מכשיל את הטיעון שלך. כי אם יש עוד הרבה עילות להתערבות, אז מה הרבותה? אז בשביל מה מבטלים את עילת הסבירות? אז למה זה נועד? אם זה טיעון ריק, זאת אומרת, אין בו שום כוח.
לא, יש טיעון, יש לא. יש לבית המשפט העליון מוסמך על ידי החוק, ושוב, אני לא בקיא בכל זה, כי אני לא משפטן, עדיין לא הגעתי לזה, שיכול לקבל הכל עתירה בכל עילה אחרת שקיימת בחוק. זה לא קיים בחוק, מותר לכנסת לתקן את זה ולהגיד, זה לא העילה.
נו. בצלאל, תקשיב, עכשיו, אז לא אותך ברמה של ידיעת החוק.
כן.
תקשיב מה אמרת ברמה של ההיגיון. אתה אומר לי כזה דבר, תשמע, מה אתה עושה עניין מביטול עילת הסבירות? יש עוד 10 עילות אחרות שבית המשפט יכול
להתערב. כן, זה טיעון טכני מה שטענתי עכשיו. הטיעון היותר מהותי הוא, הטיעון היותר מהותי, שלא אני טוען את זה, טוענים את זה, כל מי שנמצא בגוש הימין, תנו לממשלה לשלוט ואל תתערבו לו.
הממשלה יכולה לשלוט, מה שהממשלה רוצה זה לשלוט בלי שום בקרה ופיקוח. ואז כתוצאה מזה, הממשלה ושריה יוכלו מחר להחליט מה שהם רוצים, בלי ביקורת, טוב, ולא רוני... פחות גרוע, לא להחליט. כי לדוגמה, אתה יכול לקחת את מה שעושה השר לוין, שלא מכנס את הוועדה לבחירת שופטים, על מנת ליצור לחץ פוליטי על מערכת בתי המשפט, וכתוצאה מזה הוא משבש את עבודת בתי המשפט במדינת המשפט.
אוקיי, רוני, אם אתה שותק זה מה שאתה מסכים איתו?
זה אומר שאני שומע בהשתאות, אני פשוט לא מצליח להבין את הדברי אבל וחסרי טעם שמדבר פה חברי קובי סודרי. הוא לא מתבסס על שום חוק, הוא מתבסס על מקומו מהפוזיציה, ואני מצליח להבין למה חבריי ורבים מאוד שנמצאים במחנה ההוא, כשאני שומע את הטיעונים שלהם, אני אומר להם, טענו לי לגופו של עניין, ואני בסוף פוחר ידיי ואומר, שתו להם את המוח. הוא מתחיל להסביר מה מותר ואי אפשר בבחירות. אז קודם כל בצלאל, כמו שענית לו, עקרונית, לא תיאורטית, אם יהיה פה רוב חד משמעית בכנסת שיחליט לבטל את יום השבת, יום השבת יבוטל. וזה הפחד שלנו, נקודה. כל העניין של הסבירות, זאת השאלה. סבירות טיעוני, מסביר לך פה קובי סודרי, מה סביר בעיניו? מה לעשות? והוא מדבר על מדינה יהודית, ואני והוא נתחיל להתווכח. מה זה יהודי? זה בדיוק הנקודה. מה זה דמוקרטי? דמוקרטיה זה הפרדת הרשויות, זה הכרעת הרוב, כשאין פגיעה במיעוט. ואני רוצה לשאול, כל אחד שזוהה כרגע בקפלן, בכל הרחובות וסמטאות שם על היד, בוא תספר לי על יומך, במידה ותבוטל עילת הסבירות, ובמידה וכל הדברים האלה, איפה אתה תיפגע? ואף אחד, זה הדמוקרטיה, זה הדמוקרטיה. הם לא יודעים לענות, הם יודעים לעשות דמגוגיה. גם מה שקורה כרגע, כן, ישמע מאזין ויבין. עקרונית, אם יבחר פה בעם רוב, מחר יהיה רוב ערבי, והרוב ערבי יחליט שהוא רוצה שכל מדינת ישראל תהיה כמו השוק בירקה שהוא פתוח בשבת, יהיה פתוח בשבת על פי החוק. יבואו ויגידו, רגע, זאת מדינה שעם ישראל קיבל בתנך, זאת מדינה שהאום נתן כמדינה יהודית, אבל יבואו רפורמים ויגידו, זאת יהודית, חירות הפרט, וכל מיני מילים אוניברסליות שבינם ובין דת אין שום דבר חד משמעית.
כן, אבל כשיקרה... רוני, רוני, מחר הכנסת תקבל חוק שתפגע בך ובי ותחייב תחבורה ציבורית בשבת, לדוגמה, נושא שמדברים עליו הרבה, הרי לא נעבור על זה בשקט.
בצלאל,
אנחנו נסתכל על זה בדיוק כמו שהצד השני מסתכל עליו.
ברדיו קולחי, שהוא רדיו אמוני, לא נוח לנו, זה עוד לא הופך את זה לחוקי ולא חוקי. חשוב מאוד להבין. גם אנחנו לא יכולים לדבר מה שנקרא מהפוזיציה.
כלומר, שאם הכנסת תחוקק חוק שצריך להפעיל תחבורה ציבורית בשבת, ושוב כדוגמה, כלומר, לא נאהב את זה, אבל זו ההחלטה.
יופי, אלא אם זה יהיה נוגד את עיקרון המדינה היהודית, ואז יבוא יהודי חילוני ויגיד, בעיניי, עונג שבת זה לנסוע באוטובוס, ויבוא המיעוט החרדי, ויגיד, בעיניי זה חילול השבת. אבל יבוא החילוני ובצד, ויגיד לך, אני לא מביא לך אוטובוסים לבני ברק, אני לא פוגע בך. מה זה עסק שלך שאני רוצה, פעם אחת בא אליי, סגן אושריית תל אביב דאז, המתמודד היום אסף זמיר, רצה לעשות בתל אביב אוטובוסים בשבת, הנהגים ששוטים לשוחרה בליל שבת, הצלת חיים, אומר הם נוהגים בכביש, זה מסוכן. עקרונית, יש בזה היגיון, תביא נהגים לא יהודים שיסו בתל אביב, אנשים נוסעים על רכב, אלה שנוסעים תחת השפעת אלכוהול, מסוכן מאוד. יש פה הרבה מאוד ניואנסים מאוד דקים, שאנחנו לא נצליח לפתור אותם כרגע, חלקם לא נצליח לפתור לעולם. זה לא ייתכן שאני ואתה כאנשים חרדים גאים, נגיד רגע, אם יפגעו בנו, אז אני רוצה שבית המשפט יתערב, אם יפגעו בהם, אני לא רוצה שבית המשפט יתערב. אני רוצה שבית המשפט יתערב במקום שיש לו סמכות. זה לא מעניין אותי אם זה נוח לו או לא נוח לו. זה פשוט לא יכול להיות שיח, וזה מה שקורה פה בשיחה הזאת כרגע.
טוב, רוני, משפט אחרון, נסכם.
משפט אחרון, אמרתי זה במשפט הראשון. בית המשפט סימן מטרה, וכרגע לוקחים את החץ הכי חד שיש, מכינים, אתה אמרת אולם אירועים, אני אומר אולם שמחות, לרגע שאחרי שפסק הדין יתקבל, ויקבעו ש... ואני לא יודע, ימצאו, יושבים שם אנשים בכלל לא טיפשים, יושבים שם אנשים אבל שחושבים שהחלק השני של העם טיפשים, והחלק השני של העם נלקח בשבי, הם בני ערובה, הם לא בן טיפשים.
טוב, קובי סודרי, משפט סיכום.
כן, טוב, חבל שלא ידעתי מראש שמי שיהיה איתי בדיון זה פוליטיקאי ולא משפטן, זה אחד.
לא יפה מה שאתה עושה לעורך הדין רוני פלוך, משפטן, בעל משרד עורכי דין, בוא, אל תזלזל בעורכי דין
במיליה שלך. תראה מה קורה לו שהוא לא שומע את הדעות שלו. שהוא לא שומע את הדעות שהוא אוהב לשמוע, זה פוליטיקאי. אם הוא היה אוהב לשמוע את הדעות, זה משפטן. אולי זה משפטן עם דעה שונה ממנו, אולי, לא, לא יכול להיות, האמת היא אצלם.
טוב, תן לו רוני, 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 עזוב, תימר עולבים ואינם נעלבים.
מאחר ואני עדיין לא הגעתי למצב שאני מכנה את הדברים שלך דברי הבל, אז אני חושב שכדאי שתקשיב בשקט.
אתה יכול לחנות אותם דברי הבל, אם אתה חושב שהם דברי הבל.
לא, אז אני בדרך כלל, מכבד את האכסניה ואת הקולגות, זה בדרך כלל, זה אחת, שתיים. אחרי הדיון, אני ממליץ לך לקרוא את חוק יסוד השפיטה, למשל את סעיף 15 ג' והכי חשוב, תחפש לי אחר כך בחוק ואולי אחר כך גם למאזינים, איפה כתוב בחוק הישראלי שיש חופש ביטוי?
אבל רגע, אתה נכנס לשם שוב חוזר לדיום, אנחנו חייבים, אני רוצה לחתור לסיום.
אני לא יודע, אתה משפטן חד, אני פוליטיקאי ואתה משפטן, הוא ביקש משפט סיכום, זה מה שהוא ביקש.
כי מי שהעניק, לדוגמה, את חופש הביטוי, ועוד כל מיני זכויות יסוד אוניברסליות, במה שנקרא בטון הלאגני שהשתמשת בו, זה בית המשפט העליון. כי בית המשפט העליון כאן שומר על הצביון הדמוקרטי והיהודי של המדינה הזאת, מה שפוליטיקאים לא ידעו לעשות במשך השנים,
לא הוא
שומר גם עליך ומאפשר גם לך להגיד את הדברים האלה במסגרת חופש הביטוי שאף כנסת לא העניקה לך מעולם.
טוב, הדיון הזה עוד לא יסתיים גם בעוד 4 חודשים כשתהיה החלטה אם תהיה עד אז, ועד אז נחשוף ציפורניים, יהיו כאלה שיחשפו ציפורניים במתח מה יקרה מהדיון הזה היום, לא יקרה היום, ודאי לא יקרה כלום. ועל זה אני חושב ששלושתנו נסכים, היום אין תוצאה לפסק הדין הזה, לעתירה הזו, נכון? כן, אלא אם כן הם יתחו את זה מהרגע להרגע, לא נראה לי שזה יקרה. טוב, עורך הדין רוני פלוך. אוקיי, בוא נחכה, בוא נהיה חכמים יותר בהמשך היום. רוני פלוך, עורך הדין קובי סודרי, תודה לשניכם. בוקר טוב, שנה טובה.